Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
פרק בחסות חברת הסטארט-אפ StreamRail, מפתחת פתרון large scale חכם ומהפכני בעולם הפרסום בווידאו. StreamRail נעזרת בטכנולוגיות מתקדמות ביותר, דוקר, רדיס, גוגל ביקווירי, זירו אמקיו וגו, כדי להתמודד עם מאות מיליוני ריקווסטים ביום. החברה מגובית על ידי קרן סקויה וממוקמת בתל אביב ובסן פרנסיסקו. StreamRail מגייסת Senior Backend Developer מנוסה בפיתוח מערכות large scale, הנכון ללמוד לפתח בשפת Go ולהיות חלק משמעותי מאוד ב-A-Team חזק ומקצועי. שילחו קורות חיים אל join us at streamrail.com או הקליקו על הבאנר באתר של עושים היסטוריה. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 180, תשובות לשאלות של ילדים, חלק ב'. שלום, זהו חלקו השני של הפרק שהוא למעשה הקלטה של מפגש שהתקיים לפני כחודשיים במשרדי עושים היסטוריה בבנימין. 30 ומשהו מאזינים, מבוגרים וצעירים, התאספו לשם הקטון ייחודי, למצוא תשובות לשאלות שהילדים שלכם שאלו ושאתם שלחתם אליי במהלך החודשים האחרונים. המשתתפים התחלקו לקבוצות קטנות וכל קבוצה נטלה על עצמה לענות על שאלה אחת ולהציג אותה בפני כולם בסוף הערב. השאלות היו מרתקות, התשובות עוד יותר והאווירה פנטסטית. אז בלי הרבה הקדמות, הבה נמשיך אל הפרק. האזנה נעימה.
איך הולך?
מה השאלה שאתם בחרתם?
אנחנו בחרנו איך חיות מדברות ומה הן אומרות אחת לשנייה.
ויש איזה כיוון בינתיים לתשובה?
אנחנו מתלבטים אם להתמקד באיך להציג את זה בצורה משעשעת או אם להתמקד באמת בתוכן של כל מיני דרכים מאוד משונות שבהם חיות מדברות. אני באמת חושב שהכי מעניין זה מה הן אומרות אחת לשנייה, אבל לאו דווקא איך הן עושות את זה, כמו שהן באמת הדגישו פה.
אז אפשר לשלב.
כן, אנחנו...
בהצלחה לכם.
תודה רבה.
אני עושה אתכם סלפים, אני כבר בשבוג. אוקיי, נתחיל עם השמות.
שלום, אני אוריאל.
ואני אלון.
אוקיי, והשאלה שלכם היא שאלתה של רוני, ששואלת איך החיות מדברות, ואם כבר, מה הן אומרות אחת לשנייה.
אלן רוני, לצערנו, אף אחד לא באמת יודע על מה חיות מדברות, אבל הצלחנו, דרך קשרים במקומות גבוהים בממלכת החי, להשיג הקלטות נדירות של שיחות אמיתיות שנועלו בטבע.
הקטעים שתשמעו, טרם נשמעו בשידור חי, וודאי שלא באף פודקאסט אחר. האזנה נעימה. רעשים של דבורים. שומעת, דבוריצקוביץ', מצאתי כיוון לפרח טוב. הוא נמצא במרחק 200 נפנופי כנפיים, 30 מעלות ימינה מהשמש. בואי מהר, דבורים עפים שם. נטוס זריז ונפרגן לכל הכברת.
אבל רגע, הדבורה, גם אני. איך הצלחת להעביר לי את כל המידע הזה?
אחותי, ריקוד השמונה. אחרי שמצאתי מקום טוב לאסוף בו צוף, אני שב על הכברת ורוקדת באוויר במעגלים. הכיוון של הריקוד מציין את הכיוון מהכברת לפרח, ומשך הזמן מעיד על המרחק.
באמת? ואת זה הצלחתי להבין?
בוודאי, הרי היינו זחלות ביחד.
אני לא רוצה להתערב בשיחה, אבל השיטה שלכן לא הרשימה אותי בכלל.
מה את יודעת? את סתם נמלונת.
אולי, אבל אני יודעת שהריקוד של דבורים הוא כל כך מבלבל ומעייף, שבדרך כלל אתן עפות ללכת לחפש סתם ככה.
את לא יודעת להעריך אומנות.
אולי, אבל אנחנו הרבה יותר חכמות ממכן. אצלנו, כדי להגיע לאוכל, אני משאירה שביל של ריח או פורמונים ליתר דיוק. 10 דקות לאחר מכן, הקן מסתער על המציאה.
או, חוכמה גדולה. נסי להשאיר ריח בזמן שאת עפה באוויר.
למלכה שלנו יש כנפיים!
שירה של לוויתנים.
ווילי!
מה?
אתה שומע אותי?
בטח! אתה הלוויתן ענקי, הצלילים שלך חוצים אלפי קילומטרים.
גם אתה? ידעת שאני ליד האיים הקנרים?
איזה קטע, אני בקריבים.
קשה לנהל שיחה ככה, שתדע, בסקייפ היו מפטרים את הטכנאי.
בכל מקרה, האמת שאף אחד לא יודע על מה אנחנו מדברים.
מי מדבר?
מי מדבר? צבחות של קופים. זהירות! נמר! עלה על העץ!
אימאלה! אני בא! היי! גנבת לי את התותים! זהירות! נסר! להתחבר לשיחים!
נדמה לך שאני אפול בתכסיס העלוב שלך?
קול של נשר.
הצילו!
קוף.
שריקות של דולפינים.
היי מותק!
היי עיניים!
היי מאמי!
היי כפרה!
מה אכלת היום?
דגים! ואת?
דגים?
רוצה לשחות ביחד?
כן, נאכל דגים?
כן, זה מה שדולפינים עושים!
היי, הנה סירה! בואי נשחה לידה!
כן, אנשים! יופי!
את יודעת מה הכי כיף בלהיות דולפין?
האור החלק שכולם אוהבים אותך?
שאני עוצמת עיניים ושומעת איפה אני נמצאת באמצעות הסונאר שלי.
אבל רגע, גם זה פועל לגלי קול, לא?
האמת שכן, ולפעמים כשאת מדברת יותר מדי, אני הולכת לאיבוד.
שידוגו אותך ברשת טונה.
שיוכלו אותך יפנים. כמו שאתם רואים, גם חיות לפעמים מדברות שטויות.
אבל תמיד מאוד מעניין להקשיב להן.
שלום, קוראים לי רוני שרים ואני בת 10. רציתי לדעת למה הכלבים מלקקים אותנו כל הזמן. אני אשמח אם תענו לי.
איך הולך לכם ילדים? פתרת כבר את התשובה?
בוא, טוב.
סוג של מחפשים שיטות מצחיקות.
אהה, בטיים שלי לדעתי היה הכי מצחיק. זה היה מה, זה שיחה בין שתי פרות לפחות לדעתי. אני לא יודע, אני יכול להדגים לך.
כן.
בסדר. אפילו הפרה הטיפשה ביותר, יודעת, רגע, תזכיר לי על מה רצית להגיד, אפילו הפרה הטיפשה ביותר יודעת למה כלבים מלקקים כלבים אחרים.
אתה יש לך רעיון אחר?
כן.
כן, מה הרעיון שלך?
טוב, זה מצחיק כל כך איך כלבים מלקקים בני אדם. האם ידעתם שכלבים לא באמת אוהבים ללקק את בני אדם? ואם לא ידעתם, רון באם יציל אתכם.
קבוצת הילדים, נכון? למה כלבים מלקקים? למה הכלבים מלקקים אותנו כל הזמן? כן, מישהו מכם רוצה לעלות? כן? אז אוקיי, בוא נגיד עוד פעם את השמות שלכם בשביל המיקרופון.
איתן.
רון.
נטליה.
דניאל.
אוקיי, והשאלה שלכם היא, למה הכלבים מלקקים אותנו כל הזמן? בהצלחה.
אולי זה דרך של הכלבים לקבל מכתבים. אוי לא, הם מרחכים כדי לקבל מכתבים. אז למה הם מלקקים? אולי בשביל לדעת מה הטעם שלנו? רגע, זה נכון חלקית. אולי סתם שקרנות? לא, לא, לא. בעצם יש לזה כמה תשובות. אחד, כלבים אוהבים את הטעם החמצמץ של האור שלנו. שתיים, כלבי בית מביאים כך את אהבתם לבעליהם. שלוש, הכלבים מלקקים אותנו כי הליקוק מוציא להם הורמון שנקרא אינדורפין. וזה מרגיע אותם וגורם להם להרגשה נעימה. טוב, אז אלה התשובות. זה מאוד מאוד מבלבל אותי.
כל הכבוד, יפה מאוד. כל הכבוד, יפה מאוד, דניאל. בזהירות הלחות, יפה מאוד, כן.
אלה היו התשובות של קבוצת ליצ'י.
מי זאת ליצ'י?
הכלבה שלנו שמלקקת כל הזמן.
יופי, אני הולך לישון, יאללה ביי.
ביי ביי, יפה מאוד, כל הכבוד לקבוצת ליצ'י.
שלום, קוראים לי אורי ואני בת 10 ואני אוהבת לשמוע עושים היסטוריה. רציתי לשאול, למה השפתיים מתייבשות בחורף ולמה זה כואב לנו? תודה.
איך הולך לכם? איך הקדמות?
האמת היא שאנחנו די תקועים, אני חייב לציין.
השאלה שלכם זה, למה השפתיים מתייבשות בחורף?
נכון.
מה גיליתם שלך?
דבר שאנחנו מנסים להבין, האם בחורף האוויר יבש יותר כמו שאנחנו מכירים, ואם כן, למה זה קורה? ודבר שני, אנחנו מנסים להבין בעצם למה השפתיים יותר פגיעות משאר האור לתנאי מזג האוויר.
יצא שאנחנו מתעניינים עמוקות בפיזיקה של העניין.
של השפתיים של מזג האוויר באופן כללי, ופחות בכל שאר הדברים.
זה מחקר מאוד מעניין, אני בטוח. בהצלחה.
הדובר הוא דוקטור ברק הרשקוביץ'. ברק, ליאורה על הקו, היא תשאל את השאלות.
תגיד ברק, יש משהו ברוק שאם אתה מלקק שפתיים יבשות שגורם לשפתיים להתייבש עוד יותר?
כן, מה שקורה זה עושה פעולה הפוכה. מצד אחד זה מוסיף לחות לשפתיים, מצד שני זה גורם לשפתיים להתקרר עוד יותר מהר, ואז ירוק מתעדה, ואז מושך איתו חום, הבעיה בחמירה. השפתיים מתייבשות מהקור, כי הם זה כמו אוזניים, כמו אף, בסדר? רק הרקמה שלהם יותר עדינה, זה לא רגיל, זה אור שנקרא אור של רירית, כמו אפיטל כזה, כמו מאוד דומה לחניכיים, ולכן זה יותר עדין, ואז יש לזה אספקת דם מאוד גדולה, יש הרבה כלי דם בשפתיים, וזה מחמם אותם, וברגע שקר, כלי דם מתכווצים, ואז שפתיים נהיות יותר פגיעות לשינוי טמפרטורה.
ברק, להתראות, תודה.
תן.
היית נהנה אם היית כאן, זה בדיוק בשבילך. יאללה, ביי, תודה.
איך השם?
דובי. שלום אורי, הבת שלי, חמודה. התשובה לשאלה שלך היא כזאת. האור שלנו הוא איבר חי, המכיל מים. כאשר האוויר סביבנו הוא יבש, האור מאבד לחוץ שמתנדפת לאוויר. האור בשפתיים דק יותר ואין לו בלוטות שומן מגן הקרוי חלב, כמו שיש בשאר האור בגופנו, ולכן יותר לחות מתנדפת מהשפתיים מאשר שאר חלקי הגוף. בחורף, האוויר הקר מסוגל להכיל פחות לחות. לכן האוויר שסביבנו יבש יותר, מה שגורם לאור בכל הגוף, וגם בשפתיים, להתייבש מהר יותר. סיבה נוספת היא שהקור גורם לקיבוץ כלי הדם בשפתיים, וגורם להזנה מופחתת שלהן. בנוסף, בחורף אנו עלולים להצטנן, ואז איננו יכולים לנשום דרך האף, אלא רק דרך הפה. אז האוויר שנושב דרך הפה עובר על השפתיים, ומייבש אותן אף יותר. אגב, ישנם אנשים הסובלים מיובש באור גם בגב כף היד, ובחלקים אחרים בפנים, לדוגמה. השפתיים כואבות כשהן יבשות, כי הגמישות שלהן נפגעת יחד עם הלחות שהן מאבדות, בדומה לענף, שככל שהוא מתייבש, הוא הופך לפחות גמיש ויותר שביר. הדרך הטובה למנוע את היובש בשפתיים היא ליצור עליהן שכבת שומן המבודדת את השפתיים מהסביבה ומונעת התנדפות של נוזלים. כאשר אין לך וזלין, ניתן להשתמש בכל שומן, חמאה, מרגרינה, שמן זית או אפילו שפתון של איפור. אגב, ברומא העתיקה מרחו את השפתיים היבשות בשומן עופות, שומן אווזים או לנולין, שהוא שומן מצמר כבשים. בכל מקרה, אורי, אל תלקקי את השפתיים. ליקוק השפתיים אומנם נותן תחושה של הקלה רגעית בגלל הלחות שמרחת עליהן, אך אותה הלחות מכילה אנזימים שהם חומרים שנועדו לפירוק כימי של המזון, והם מפרקים גם את האור של השפתיים וגורמים לו להיות פגיע אפילו יותר למזג האוויר. והם מפרקים את האור של השפתיים וגורמים לו להיות פגיע אפילו יותר למזג האוויר.
כל הכבוד.
כל הכבוד.
הפרק בחסות Outbrain Engineering, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. את המוצר של Outbrain Engineering אתם מכירים גם אם לא ידעתם שבו מדובר. רוב ההמלצות שמוצעות לכם בסוף כתבות ב-Ynet, ב-הארץ, CNN, ESPN ועוד אתרים גדולים אחרים הן פרי פיתוחה של Outbrain. אלפי השרתים של Outbrain מגישים מאות מיליארדים של המלצות בכל חודש לכחצי מיליארד קוראי תכנים בכל רחבי העולם. זהו אתגר הנדסי ואלגוריתמי ענק שכל מטרתו להתאים לכל אחד מקוראי התכנים ברחבי העולם את המלצות התוכן שיעניינו אותו באותו הרגע, וכל זה בתוך כמה מילי שניות. יצא לי לבקר לפני שבועיים במשרדים של Outbrain ליד נתניה, וסביבת העבודה הזו היא אחת מהנעימות והכיפיות שיצא לי לראות. ל-Outbrain מחפשים מהנדסי Java Backend, טכנולוגיות Web, אנשי System, Big Data ואלגוריתמאים. הקליקו על הבאנר של Outbrain באתר של עושים היסטוריה, או שילחו את קורות החיים שלכם לכתובת jobs@outbrain.com.
שלום, קוראים לי נבו קופרסמיד, אני בן 6 מקרקור, רציתי לשאול כמה כפתורים יש במטוס.
שלום חבר'ס.
שלום, שלום.
מה השאלה שאתם בחרתם?
כמה כפתורים יש במטוס?
שזה מי כתב את השאלה הזו?
אח שלי.
אז הכל נשאר במשפחה. מה האסטרטגיה שלכם לפתור את השאלה?
קודם כל, להסתכל האם יש דברים או שאלות כלליות ולנסות לתת לעצמנו כיוון, זאת אומרת לעשות הבדלה אולי בין אזרחי וצבאי, לדבר באופן כללי על דגמים, להחליט האם אנחנו מדברים על הכפתורים רק בטייס טייס או על הכפתורים בכל המטוס, כולל אלה שמשכיבים אחורה את המושבים בביזנס.
עכשיו תורים. בהתחלה נעשה רק בתא הטייס, אחר כך רק במושבים ואחר כך בהכל.
רגע, בואי נתחיל ולמצוא כמה כפתורים יש בתא הטייס. זה
כבר שאלה.
כשכבר נגיע לזה, כאילו אולי נראה.
טוב, בהצלחה. יש לכם הרבה כפתורים. אנחנו נתחיל קודם כל בשמותיכם.
אורי.
מוריה.
דרך אגב, אותה מוריה מהשאלה הקודמת על השבלול.
ונתנאל.
אוקיי, והשאלה שלכם הייתה שאלתו של נבו, אח של מוריה. כמה כפתורים יש במטוס? ואני מוסיף, ואלו עוד כפתורים הייתם מוסיפים לו הייתם מהנדסי מטוסים. בהצלחה.
תודה. רק הוראות בימוי, אם אפשר להסיף סאונד של קוקפיט בהתחלה, ואת המשפט הראשון לעשות בקול של מיקרופון, וזה אם לא ילך, לא ילך, בסדר.
יש עוד הוראות לאורך כל הדרך.
נכון, לעצור.
וואי, הם עשו לי עבודה, זה לא בכינה.
בסדר, פה תסקיט.
ברוכים הבאים לטיסה 815 של חברת אושיאניק. כאן מדבר הקברניט נתנאל, ואיתי קברניט המשנה אורי. אנו נטוס בגובה רב, מזג האוויר יהיה בסדר, ונגיע למשרדי עושים היסטוריה.
אם הכל יעבור בשלום.
הדיילת הראשית מוריה וצוות הדיילות ישמחו לעמוד לרשותכם, שתהיה לכולנו טיסה נעימה.
טוב, יופי, עכשיו כולם רגועים. יש לנו עכשיו 6 שעות לאוויר בכיף. נתחיל עם וויסט?
קול של ערבוב קלפים. 5 טלטן.
5 עלה.
6 טלטן.
שלום טייסים, יש כאן ילד חמוד שאמר שהוא צריך עזרה לדבר איתכם ממש ממש דחוף.
אנחנו מאוד עסוקים, מה הוא רוצה?
יש לו שאלה חשובה אליכם.
אם זה חשוב, טוב, המשחק יחכה, תקראי לו.
שלום, קוראים לי נבו קופרסמיד, אני בן 6 מקרקור, רציתי לשאול כמה כפתורים יש במטוס.
וואו, אף פעם לא באמת ספרתי את כל הכפתורים.
טוב, אז בוא נניח שהוא מתכוון לכפתורים בתא הטייס שלנו, של מטוס אזרחי ולא צבאי, ולא לקלו הכפתורים במטוס, כמו אלה שמורידים את הכיסאות בביזנס.
כן, לזה הוא מתכוון.
1, 2, 3... 4, 182, 180, זה מייאש, אי אפשר באמת לספור אותם.
אתה יודע מה? בוא נצלצל לטייס אמיתי.
עכשיו יש הקלטה של טייס אמיתי.
שלום.
ברטל.
756.
אהלן, אז יש פה חבר'ה שלנו, נמצא איתנו נתן ברטל, שהיה עד לפני קצת פחות מחצי שנה, קפטן באלעל, והטיס 767 ו-737.
אוקיי, שלום לכולם.
שלום קפטן, מה העניינים?
מצוין, תודה.
רצינו לדעת, כמה כפתורים יש במטוס?
יש במטוס הרבה מאוד כפתורים, אתם מתכוונים בתא הטייס?
נתחיל בזה, נתחיל בתא הטייס.
אתה יכול לתת הערכה לדעתך כמה כפתורים יש?
אני מניח
אני מניח שיש 300 כפתורים בתא הטייס.
אז אתה לא רחוק מהמספר. למען האמת, אני מעולם לא ספרתי את הכפתורים. זה בלתי ניתן לספור, זה כמו לחשוב כמה מפסקי תאורה יש בבית. זה מסוג הדברים שאתה משתמש בהם, אתה לא סופר אותם. אז הייתי אומר שיש 300 כפתורים כניחוש, זה מספר יפה מאוד. חלקם של הכפתורים ייחודיים, הם עושים פעולה שום כפתור אחר לא עושה, אבל יש לא מעט כפתורים שהם דומים אחד לשני, והם פשוט, יש אוסף של כפתורים. לדוגמה, יש לנו מכשיר שאיתו אני מתקשר עם מכשיר הניווט, שהוא כמו מקלדת בבית, אז יש לו הרבה כפתורים. אז לכל אחד כזה יש 30 או 40 כפתורים בפני עצמו. אז אם אתה סופר ממש כל כפתור וכפתור, אני חושב שאתה מגיע בקלות ל-500.
ונתן, יש אולי איזה, יש כפתור אולי שאתה לא ידעת מה הוא עושה, שראית אותו שם, אבל מעולם לא היה לך מושג מה הוא עושה?
לא, אין כפתור שאמור להיות בתא הטייס, שאני לא יודע מה הוא עושה, אני חייב לדעת, זו הסיבה שנמצא שם. נכון, יש כפתורים שעושים בהם שימוש עם קרובות, בכל טיסה וטיסה, ויש כפתורים שהם יותר נתירים לשימוש, אבל כל כפתור בתא הטייס, שני הטייסים, בדרך כלל יש לנו שני טייסים במטוס, יודעים מה התפקוד שלו, מה הוא אמור לעשות.
יש כפתורים שנמצאים רק, שרק אחד מהטייסים יכול להגיע אליהם?
בוא נגיד, יש מערכות כפולות, כך שטייס נגיד שיושב בצד ימין לא יכול לגשת למערכת שנמצאת בצד שמאל, ולכן יש לו מערכת מולו. ככל שאני מנסה לחשוב על זה, אין כפתור שמישהו מבני הצוות לא יכול לגשת אליו.
אם אתה היית צריך לחשוב על איזשהו כפתור שאפשר לוותר עליו, או כפתור שהשימוש שלו...
כפתור שלא צריך אותו והוא לא עוזר
בערך. והוא לא עוזר במטוס. יש כפתורים כאלה?
לא, אני לא חושב שמישהו ששמים כפתור במטוס שאין לו שימוש, משום שמטוסים מתוכננים להיות יעילים, והם צריכים להיות קלים ככל שניתן, וזה לא נראה הגיוני לשים מערכת שיש לה כפתור שאף אחד לא עושה בשימוש.
אם היית, יצא לך אולי פעם בזה, תצא להגיד, אם היה רק את הכפתור הזה, כפתור שאף אחד לא חשב עליו עד עכשיו, היה החיים שלו היו מסתדרים הרבה יותר טוב.
כן, אני חושב שאם אני כפתור שמשתיק מישהו מהנושאים לרגע,
זה היה נחמד מאוד.
תודה רבה. נתן, המון תודה רבה, וסליחה על הפרעה בערב. להתראות, שמור על עצמך.
אוקיי, אז עכשיו אתם יודעים כמה כפתורים יש במטוס. אפשר להמשיך בטיסה.
כן, רגע, תן לי לסיים להכריז. שש עלה.
פס, דיילת יקרה, אולי יש לך רעיון לכפתורים נוספים?
כן, כפתור אחד שעושה את כל העבודה.
אני הייתי מוסיף כפתור אדום גדול שאסור ללחוץ עליו.
מתעפת לי היד. אני הייתי ממציא כפתור שכשלוחצים עליו, הקלפים מתערבבים ומחולקים.
רגע, תוספת חשובה לתשובה הזו. אחרי שהסתיים האירוע, נתנאל, אחד מחברי הצוות שענו על התשובה, שלח מייל לחברת בואינג ושאל אותם כמה כפתורים יש במטוס. אני יודע שאתם לא תאמינו לי, אבל זו הייתה התשובה של בואינג מתורגמת לעברית. נתנאל היקר, תודה לך על מכתבך. העברנו את שאלתך לקבוצת ה-777 שלנו באברט וושינגטון, והם ספרו את הכפתורים היום. בסך הכל, כל סוגי הכפתורים הקיימים, מסתובבים, מתחלפים, און-אוף, מוגנים ועוד, ישנם 598 כפתורים בתא הטייס של מטוס ה-777. 598. מכאן נובע שההערכה של הטייס ששאלת הייתה קצת נמוכה מדי. אנחנו שמחים מאוד לשמוע שישנם צעירים המגלים עניין בתעופה, הגברים והנשים של בואינג גאים בהישגי החברה שלהם, ואנחנו שמחים לשמוע שאחרים מתלהבים מהם בדיוק כמונו. כל טוב, בואינג.
אני חייב להודות, זה אולי אחד הדברים המדליקים ביותר שקרו לי בעושים היסטוריה אי פעם. אז תודה רבה לנתנאל על היוזמה שלו, ותודה ענקית למהנדסים ולמהנדסות של בואינג. אתם גדולים מהחיים.
שלום, לי קוראים אורי, אני בן
רבע
לסבע, ורציתי לשאול למה ילדים בינוניים וקטנים אוהבים לשחק במכוניות.
אוקיי, נתחיל בשמות.
אמינדב, יגל,
דרור.
אוקיי, והשאלה שלכם היא שאלתו של אורי רענן, בן רבע לשבע, למה ילדים קטנים אוהבים לשחק במכוניות?
ברוכים הבאים לתוכנית של עושים היסטוריה, והיום, למה ילדים קטנים אוהבים לשחק במכוניות? מכונית זה לא משחק, מכונית זה הרבה דברים, מכונית זה כלי תחבורה, מכונית זה מקום שנכנסים אליו כדי לשמוע פודקאסטים. מאיפה עלה לילדים לראש שמכונית זה משחק? עוד מעט ילדים יתחילו להקליד פודקאסטים? יכול להיות שהילד שלי אוהב לשחק במכוניות והילד שלך לא אוהב. אז מאיפה אני בכלל יודע שילדים אוהבים לשחק במכוניות? בזכות הקניון. היום, כמעט בכל קניון בארץ, יש מכוניות משחק לילדים. וזה לא רק לנסוע בהם. אם תלכו לקניון הרצליה למשל, תראו מגרש חנייה לבימבוט. על מגרשי חנייה לבימבוט נצטרך לדבר בהרחבה פרק שלם. מתמקד בנושא של מכוניות. חברות המכוניות שמייצרות את רכבי הפלסטיק לקניונים עושות זאת משום שזה רווחי. הילד רוצה לשחק, מתחיל לבכות, ההורים לבסוף נכנעים ומוציאים את 5 השקלים והילד נהנה ומאושר. בשבילו זה כמו לקבל בשעה 9 בבוקר בדרך לתל אביב כרטיס חינם לנתיב המהיר. כנראה שהמשחק הזה מאוד רווחי, שהרי קניון זה איננו מוסד וולנטרי. בעלי הקניון מעוניינים להרוויח כסף. כל מטר בקניון שאינו מוזכר לחנות, מנהלי הקניון ובעלי המניות מפסידים על כך מאות שקלים בחודש. ואם החליטו להניח שהמכונית משחק לילדים, כנראה שילדים אוהבים לשחק במכוניות. אנחנו כמעט לא רואים בקניון פינות משחק בבובות בתשלום או משחקי לגו בתשלום, אבל משחקי מכוניות יש כמעט בכל קומה. באוניברסיטה של לונדון במרץ 2010 הכניסו ילדים לכיתה לעשות ניסוי שלא מזיק. באוניברסיטה העירונית...
אתה מצטע אותי את זה?
אתה מוכן כבר? יאללה, מצוין. לא יודע מאיפה...
בימוי, בימוי.
אני לא צריך משקפיים באמת. במחקר שנעשה באוניברסיטת לנדון, על ידי החוקרת ברנדה טוד, ניתן לפעוטות בני 9-36 חודשים האפשרות לבחור בין 7 סוגי צעצועים שונים, בובות, כלי מטבח, כדור ומכוניות. במחקר הראה שהתינוקות, בעיקר ממין זכר, בחרו במכוניות כצעצוע האהוב עליהם ובילו איתו את רוב הזמן. העדפה כזאת ברורה מגיל צעיר יכולה להצביע על אינסטינקט ביולוגי הטבוע בתינוק. אולי בגלל התאמה אבולוציונית של גברים להימשך לדברים נעים, שהוא שריד מהאינסטינקטים שלנו בתור ציידים בסוואנה האפריקאית. או אולי בכלל מדובר בתרגיל שיווקי של חברות הרכב הגדולות. אולי.
ילדים רוצים להיות גדולים. מאז שכל ילד זוכר את עצמו, הוא רוצה להיות גדול. גדול לפחות כמו האח הבכור. גדול לפחות כמו המבוגרים. ואיך אפשר להיות גדולים? הדרך הטובה ביותר, בהתחשב במגבלות, היא פשוט לחכות אותם. ילדים מחכים את המבוגרים בהכל כמעט. הם רוצים לבשל כמו אמא, הם רוצים לשרוק כמו סבתא, הם רוצים להתלבש כמו האחות הגדולה, והם רוצים לנהוג כמו אבא. ואבא נוהג הרבה, ויש הרבה מכוניות בעולם. ויש הרבה מה לחכות. וכך יוצא שילדים פשוט אוהבים לשחק במכוניות.
כל הכבוד. תודה רבה.
לקח את עיניו בפה צוחק ולצידו מצא זקן. כן?
ו?
איבדתי את זה. כן?
מטיבי לכת.
והם מפרקים את האור של השפתיים וגורמים לו להיות פגיע אפילו יותר למזג האוויר.
כל הכבוד.
כל הכבוד.
הבנתם? הבנתם מה שעניתי? כאילו זה לא היה מהיר מדי או זה? זה היה בסדר?
אבל הראו לנו את התמונות של האירוע איתנו.
זה לא נראה לי, כאילו בארץ, סופות סתום וזה, זה לא נשמע לי בקה, לא.
אז אולי אבא שלו כתב את זה, מתחזה לבעל ילדים חכמים.
אמרנו לאנשים מה הקטע פה, שאנחנו באים בעצם להקליט תשובות, ואז אמרו לנו, מה, כאילו אמא שלי שואלת, מה, אתם נוסעים את בנימינה לעשות לו את העבודה?
הם עלו עלינו
בעלי. אז אמרתי לה, לא, הוא מקבל הכוונה, איך עושים את זה, איך מחפשים, איפה לבדוק. אז
אנחנו
בעצם
שכרנו צוות בחינם, ואנחנו
האם
זה אלו שאלות של באמת ילדים, או שכל פעם אתה התחפשת לאיזה ילד ושאלת את מה שמעניין אותך לדעת?
אתה לא תשאל ואני לא אשקר. זה
זהו, עד כאן. שוב, תודה רבה לכל מי שנטל חלק בהאקתון שלנו. כפי שסיפרתי בפרק הקודם, החנות שלנו באתר הבית עברה מתיחת פנים, ונוספו לה שלושה מוצרים, טלפון חכם OnePlus 2, טאבלט 10 אינץ' של אזוס, ולפטופ בעל מסך מגע מתקפל לאחור של דל. כל שלושת הגאדג'טים האלה מגיעים עם אחריות מלאה של היבואן, כמובן, ולא פחות חשוב, עד 10% מההכנסות של המחירה חוזרות ישירות אל עושים היסטוריה, כך שאתם גם נהנים מהמכשיר שאתם צריכים וגם תומכים בתוכנית. בקרו בחנות באתר הבית שלנו, ranlevi.com. לפני שני פרקים ביקשתי מכם לשתף אותי ואת שאר המאזינים במקומות הכי מעניינים ומוזרים שבהם שמעתם פרק של עושים היסטוריה. כמו תמיד, לא אכזבתם אותי.
היי רן, זו מיכל.
היי רן, האיש והמגיש.
מקום הכי מוזר ששמעתי בעושים היסטוריה.
בדרך כלל אני מקשיבה לפודקאסטים במהלך הריצה.
זה היה בדרך מברילות של ארגנטינה לפוקון צ'ילה.
אבל הפעם, אתמול בלילה, הקשבתי במהלך עבודת לילה על סביבת הפרודקשן שלנו.
זה היה אפילו פרק על החזיית, כמו שאני זוכר.
הייתה פה חלוקת קשב מאוד רצינית.
וזה בניו זילנד.
שלום רן.
בעיר שנקראת קווינסטאון.
שלום רן, שמי יוני אייזנברג, בן 25.
אני גר בבני נצרים.
כרגע אני מתגורר בקליפורניה.
וזה גם במקום כזה די מיוחד נצרים, למרות שזה די נורמלי לשמוע בו עושים היסטוריה.
אחד זה הבאגנסטל, שזה כפר נורא קרוב לפוקרה בנפאל.
ואני מצרף פה גם סרטון יוטיוב שמראה איך יורים עלינו מסיני.
הייתי יושב שם על הגג, מסתכל על הנוף.
כן, טיל.
אני שמעתי לראשונה על התוכנית עושים היסטוריה בשיחת סקייפ מדרום אמריקה.
חוץ מזה שמעתי את עושים היסטוריה לאורך טיול של 50,000 קילומטר על אופנוע מהקצה הדרומי של הודו עד הקצה הצפוני שלה.
מהבן שלי שמספר לי שהוא והשותף שלו לטיול מקשיבים לתוכנית עושים היסטוריה. כל אחד באוזניה אחת.
אז דש מאיר המלכות.
תודה רבה, אנחנו נמשיך לשמוע אותך פה בבני נצרים וליהנות.
מאז, אני די מכור.
בהצלחה ותמשיך, נהנה מכל רגע. ביי.
אופי רוב כתב בקבוצת הפייסבוק שלנו, לפני כשנה, בזמן ריצה על גדר המערכת של הקיבוץ בשעות הערב, בזמן ששמעתי את הפרק על הנפט, אחד האהובים עליי, רדף אחריי כלב מפוקפק שבדיעבד גיליתי שהיה חולה כלבת. אין מה לומר, זו הייתה הריצה המהירה בחיי. האבסורד הוא שבגללך, בגללי, החלטתי בכלל לצאת לריצה באותו היום, כי שמעתי את הפרק על ריצה למרחקים ארוכים. אז מי אמר שההזנה לפודקאסטים לא מסוכנת? ואם כבר במחלות עסקינן, אז מיכל בן שבתאי כתבה לנו, אני הייתי בחדר מיון בבית חולים עם חשד לגופזר בריאות, ואני משתעלת וממתינה לרופא שיבדוק את צילום הריאות.
זה היה זמן קצר לאחר שגיליתי אותך והתענגתי על ההמתנה בין שיעול לשיעול. אז מיכל, אני בהחלט שמח שהצלחתי להעביר לך את הזמן, אבל טוב שלא הקשבת בזמן הזה לפרק על ההיסטוריה של המגפות. יוני שטרן כתב, את הפרק על הרכבות התחתיות שמעתי בסאבווי בניו יורק, את הפרק על מלחמת הזרמים שמעתי במפלי הניאגרה, את הפרק על גורדי שחקים באמפייר סטייט, את הפרק על ריצות ארוכות תוך כדי ג'וגינג, ואת הפרק על ה-LSD... כן. אלעד נבו כתב שאת הפרק על טולקין שמעתי לגמרי במקרה בדרך להוביטון בניו זילנד. רועי רמון הקשיב לפרק על בג 2000 תוך כדי ריצת חצי מרתון, וגם גליה אפל הקשיבה לפרק על מלחמת הזרמים תוך כדי ריצה ובריחה מזומבים. עזבו, זה די מסובך להסביר. ולבסוף, יוחאי בשן טוען שהוא האיש ששמע את עושים היסטוריה במקום הכי נמוך אי פעם, 2,860 מטרים מתחת לאדמה, במכרה זהב בדרום אפריקה. פרקים אחרים הוא שמע בחדר מכונות של ספינת נוסעים ענקית, פס יצור של מרצדס, ואפילו מעבדה לסילוק פסולת גרעינית בצרפת. שמע יוחאי, ניצחת. השאלה החדשה שלנו היא למעשה סקר. באתר של עושים היסטוריה יש רשימה של הפרקים המוצלחים ביותר של התוכנית, המלצות עבור מאזינים חדשים. הרשימה הזו כבר לא ממש מעודכנת והגיע הזמן לרענן אותה. אז כנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, קישור מאתר הבית של עושים היסטוריה, והציעו את הפרקים האהובים עליכם ביותר. כמה עדכונים קצרים לקראת סיום. יש לנו חשבון אינסטגרם חדש, making קו תחתון history 11. התודה על היוזמה הנפלאה הזו מגיעה ליערה פרנקל המקסימה, שלמרות שהיא רק בת 12, היא אולי אחת המאזינות הוותיקות של הפודקאסט. אז תודה ליערה, ואתם מוזמנים לחפש אותנו באינסטוש, making_history11. אני מזכיר שבשבוע הבא, ב-8/2/2016, מעט אחרי יציאת פרק זה לאור, נקיים מפגש במעבדת הפאבלאב שבמדעטק בחיפה, ובו סדנאות הדפסה תלת מימדית. כל הכרטיסים כבר דפוסים, אבל אני יודע איך הדברים האלה עובדים, ותמיד יש ביטולים של הרגע האחרון. אז התחברו אלינו בפייסבוק, לדף או לקבוצה של עושים היסטוריה, ואם יתפנה כרטיס, שם אני אעלה את ההודעה. ועוד עדכון אחרון, דף הפייסבוק מדע גדול בקטנה, הוא דף הפייסבוק המדעי הפופולרי ביותר בעברית, ומוביל אותו יומירן ניסן. יומירן מארגן את הכנס הראשון של מדע גדול בקטנה, שיערך בחיפה ב-25 בפברואר, ויכלול הרצאות ופאנלים בנושא מדע ותקשורת המדע. פרטים נוספים בפייסבוק, ובקישור שאני אשים בפוסט של הפרק הזה, באתר של עושים היסטוריה. זהו, אנחנו נסיים בקטע מתוך הפודקאסט רוורס עם פלטפורמה, שהוא הפודקאסט הטוב ביותר בעברית בכל מה שקשור בתוכנה ופיתוח. מגישים אותו רן תבורי ואורי להב, שחנכו לאחרונה אולפן הקלטות חדש ומושקע בביתו של אורי. אפשר למצוא את רוורסים בכתובת רוורסים, reversim.com, וכדאי להאזין כי רן ואורי גם מארגנים כנסים מעולים בנושאי תוכנה שבאמת לא כדאי לפספס. הקטע שתשמעו מיד עוסק בהיסטוריה של מנועי החיפוש. וכמו תמיד בפרקים האחרונים, פינת תוכן שיווקי. פרסומת שהיא הרבה יותר מפרסומת, כי היא פרסומת של עושים היסטוריה.
שלום למאזיני עושים היסטוריה. כאן רן תבורי מהפודקאסט רוורסים פלטפורמה. באחד הפרקים האחרונים אירחנו את רוני למפל, מומחה עולמי בתחום החיפוש.
הדבר המעניין למשל באלטה ויסטה, שאלטה ויסטה נוסדה כמקדם מחירות של חברת דיגיטל לשרתי האלפא שלה. ומה יותר טוב מלקחת את האינטרנט הצעיר, שאז היה ככה כמה עשרות מיליוני דפים, ולהראות שאפשר לבצע חיפוש מהיר על נגיד 20 או 30 מיליון דפים מהאינטרנט התינוק של אז. שם החיבה העברי של אלטה ויסטה היה אלטה ויסטם, וזה כי הוא ושאר אחיו המנועים בשנים האלה הביאו הרבה מאוד תוצאות לא רלוונטיות.
רוני גם סיפר לנו על התכמונים שהיו מסתבר החל מימי ראשית האינטרנט.
אפילו בדור הראשון שמנועים דירגו אך ורק לפי טקסט, היו טכניקות שנקראו keyword spamming, שבהם אנשים היו שמים טקסט על הדף שלא קשור לדף, בשביל לבלבל את המנויים. עכשיו, בשביל לא לבלבל את הקוראים, הטקסט הזה היה, נגיד, בשחור על שחור, או שהוא היה מהבהב בתדירות שהעין האנושית לא רואה, או כל מיני שיטות של פונטים קטנטנים בסוף הדף, שאתה צריך לעשות סקרול על גבי 10 פייג' דאונס של חושך, עד שלמטה למטה בפוט קטנטן היה הזה. זה הגיע לזה שהיו כנסים של Search Engine Optimization, תעשייה בפני עצמה, שרובה לגיטימית, אבל חלקה לא לגיטימית, והיו כנסים שבהם ספאמרים היו מגיעים בשביל לנסות להבין מה כדאי להם לעשות, ובמנועי החיפוש באותה תקופה, היו שולחים אנשים אנדרקאבר בשמות בדויים, להתחכך בקהל הספאמרים, ולנסות בעצם לקבל יומינט על מה הספאמרים מתכננים. ובאחד מאותם קיצים שהייתי באלטה ויסטה, הלכנו לכזה כנס, אחד מהעובדים היה אנדרקאבר, נאמר לנו לא לדבר איתו, לא להגיד לו שלום, אל תראו שאתם יודעים מי זה, והוא הלך והסתובב עם הספאמרים, בשביל אחר כך להבין איך להילחם בספאם, באלטה ויסטה של אותם ימים.
וכמו שאתם בוודאי כבר יודעים, חיפוש שווה לא מעט כסף.
בצד הביזנסי, פתאום הבינו איך לעשות מסרצ' כסף. באותם שנים, חברה שנקראה go.com, ואחרי זה הפכה להיות overture.com, פיתחה מודל שבו היא נתנה לאנשים לעשות בידינג או לבצע מכרזים על הכנסת תוצאות לתוצאות חיפוש. אותו מודל פעם ראשונה נתן למנועי חיפוש הבנה של איך הם יעשו מסרצ' כסף, אז אוברצ'ר נקנתה חישקל על ידי יהו, וגוגל לקחו את המודל האוברצ'ורי ושכללו אותו למה שבסופו של דבר התפתח להיות AdWords, ופתאום מנועי החיפוש שעד אז הפסידו כסף, התחילו להרוויח כסף, והרבה על ידי בעצם פתיחת דף תוצאות החיפוש לפרסומות שמוכוונות לקיוורדס שנשאלו.
עד כאן תימה קלה מהפודקאסט רוורסים פלטפורמה. תוכלו למצוא אותנו בכתובת reversim.com.
המהפכה הרפואית של תאי הגזע הטבוריים. פינה שיווקית בחסות טבורית, בנק הדם הטבורי הפרטי של שיבא תל השומר. לידה היא הזדמנות חד פעמית לשמור מנת דם טבורי שמעניקה לתינוק ולכל המשפחה כרטיס כניסה לעולם הרפואה המותאמת אישית. בטבורית תקבלו שירות מקצועי ואמין של איסוף ושימור תאי גזע מדם טבורי, ובנוסף פוליסת ביטוח ייחודית שמאפשרת למשפחה שקט כלכלי ברגע האמת. מידע נוסף בטלפון 1-700-500-117 או באתר taburit.co.il. בפינה הקודמת של טבורית דיברנו על תאי גזע, מה הם ובמה הם שונים מתאי גוף רגילים. הפעם נתמקד בתאי הגזע מהדם הטבורי וביישומים הרפואיים שלהם. למשל, תאי גזע מדם טבורי חוללו מהפכה בתחום שיקום מוח העצמות לאחר הקרנות, למשל בעקבות טיפול נגד סרטן. זהו דוקטור אבי טרבס, חוקר בתחום תאי הגזע ואחד המובילים בישראל בתחום הזה.
אז השימוש הראשון והמחקרים הראשונים היו לשיקום מוח העצמות. ואת זה עשו בהתחלה על ידי כך שהיו שואבים מוח עצם מתורם או מהחולה עצמו, וכשצריך מזריקים לו את זה בחזרה.
הבעיה הייתה ששאיבת מוח עצמות היא עניין מורכב מאוד וכואב מאוד. אבל כפי שיספר לנו אבי, תאי הגזע הפכו את הטיפול הזה לקל בהרבה.
במקום מוח עצם אפשר לקחת את הדם הטבורי כמו שהוא, כי הוא עשיר בתאי גזע, ולהזריק לחולה והוא ישקם את מוח העצם. והמקור הוא שקית שמכילה דם טבורי שעבר עיבוד מסוים והוקפא, וכעת הוא מוכן לשימוש.
האופן שבו תאי הגזע מהדם הטבורי, שעכשיו נעים באופן חופשי בזרם הדם בתוך הגוף, מסוגלים להתביית במרכאות על המקום המתאים להם במוח העצם, הוא אחד מאותן תכונות מופלאות של הגוף, שרק לאחרונה נעשינו מודעים אליהן, ואנחנו מתחילים להבין אותם.
הם יודעים להגיע, יש להם רצפטורים על הממרנות, והרצפטורים האלה יודעים לזהות את הנישה בתוך מוח העצמות, ששם הם צריכים להישאר ולהמשיך להתרבות. הם מגיעים למקום אחר, הם פחות נשארים שם, או שהם קצת נשארים ומתים. מתרכזים במוח העצם, יש תאים אחרים במוח העצם שקולטים אותם ומזהים אותם, אנחנו יודעים גם מי התאים האלה, זה גם סוג מסוים של תאי גזע שנמצאים שם, ושם הם מתבייתים, נשארים ומתחילים להתרבות ולשקם.
תכונה מרתקת זו של תאי הגזע מחוללת מהפכה באופן הטיפול במחלה אחרת, הפרעה שעד היום נחשבה לחסוכת מרפא, שיתוק מוחין. שיתוק מוחין היא תוצאה של נזק שנגרם למוחו של העובר או התינוק עקב חוסר אספקת חמצן בבטן או בזמן הלידה, ושכיחותה גבוהה למדי, 3 מ-1,000 ילדים. ילדים הסובלים משיתוק מוחין סובלים ממוגבלויות שונות עד כדי ריתוק לכיסא גלגלים. מחקר חדש שתוצאותיו מתפרסמות בימים אלה מכה גלים בקהילה הרפואית. החוקרת שהובילה אותו הראתה כיצד תאי גזע מדם טבורי מסוגלים להתביית גם על המעגלים הנוירולוגיים הפגומים במוח ולשקם אותם. התוצאות, כפי שמתאר אותן דוקטור טרוויס, הן דרמטיות.
הנתונים הסטטיסטיים הם משמעותית. יש שיפור, 10%, 20%, יש כאלה של 30%, אבל כשאתה שומע סיפורים של ילדים, יש ביוטיוב סיפור של ילדה בת 2 שהיא הייתה בין המגיבות מאותו סטאדי, בין המגיבות המאוד משמעותיות, ילדה שקמה על הרגליים. היא הייתה מרותקת לכיסא גלגלים, והיום הולכת, אמנם בעזרת קביים, אבל היא הולכת. פה יכול להיות מצב שיש שחזור של פונקציות במוח, ועושים צילומים של MRI, של המוח למשל, עשו את זה בעיקר בחיות ניסוי, לפני שהגיעו לזה, אבל היום מתחילים לעשות את זה גם בילדים, ומראים שהחיבורים בין הנאורונים במוח, הולכים ומשתקמים. ממש רואים יותר ויותר חיבורים, וזה בקורלציה לתוצאה הקלינית, שזה מה שחשוב. שהילד מגיב יותר טוב והפונקציות שלו משתפרות.
התוצאות הדרמטיות של המחקר בתחום ריפוי של שיתוק מוחין. ריפוי של שיתוק מוחין, זה ביטוי שבעצמו היה נשמע כמו מדע בדיוני לפני כמה שנים, מדגים לנו איזה פוטנציאל אדיר ובלתי מנוצל קיים בתאי הגזע מדם טבורי וגם תאי גזע ממקורות אחרים, פוטנציאל שהרופאים לומדים לנצל אותו יותר ויותר בכל שנה. בפינה הבאה שלנו נלמד עוד על תהליך האיסוף של תאי הגזע הטבוריים בזמן הלידה וכיצד מכינים אותם לקראת היחסון כדי שניתן יהיה להשתמש בהם בביטחה גם בעוד 20 שנה לכשיבשילו הטיפולים החדשים והמהפכניים האלה. ואם אתם המאזינים מכירים מישהו שיש לו ילד הלוקה בשיתוק מוחין, ספרו לו על תאי הגזע מדם טבורי והטיפול המהפכני הזה, ויכול להיות שתשנו את חייו וחיי ילדו מהקצה אל הקצה. נשתמע בפינה הבאה.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics!